בשעה טובה נתחיל פסקה מ"ו באורות התחילה. כשם שנשמת האדם היא יותר עליונה ויותר פנימית מהמלאכים, ודווקא מפני גדולתה ירדה עד לתחתית המדרגה, ושם תעלה ברכוש גדול ועצום, ותכשיר את העולם כולו עימה לעלייה עליונה מקורית. כן, הקודש שבחול, שירד עד לידי החולין הגמורים, הוא יותר נשגב וקדוש מהקודש שבקודש, אלא שהוא מסתתר הרבה, ואין קץ ותכלית לתיקוני העולם שיבואו מכל הטוב הבא לעולם בדרך חול, שיגלה ויראה הודו והדרו לעת המאושרה, אשר לא יהיה אור יקרות וכיפאון, והיה לעת ערב יהיה אור. שני הפסוקים הללו הם מזכריה, סוף זכריה. לפני אורו של משיח, שיגלה במהרה בימינו, יתעורר כוח הקודש שבחול, שיעורר בראשית התעוררותו את החול, והכל ידברו בלישנה דאינש ולא בלישנה דקודשא בריך הוא. ועל זה נאמר, גם לשוני כל היום תהגה צדקתך, כי בושו, גם חפרו מבקשי רעתי. כלומר, הרב מבאר את הפסוק, גם לשוני, כלומר, למרות שזו הלשון שלי ולא הלשון שלך, זה לשון של חול, גם היא בגלל סגולתנו הוגה בעצם את צדקתך. לפי פי שנראה כלפי חוץ שזה לא שוני ולא לשונך, למרות זאת מעיד החסיד דוד המלך, גם לשוני כל היום תהגה צדקתך, ובזה מבקשי רעתי בושו וחפו. אז הפסקה הזאת היא המשך של פסקאות קודמות, ואנחנו נפגשים דרכה בסוגיה הגדולה של הקודש שבחול. בדרך כלל אנחנו רגילים, וכך גם ראוי להתבונן, שיש הבדל בין קודש לבין חול. לא כל דבר הוא קודש. צריך לדעת את הגבולים ברורים המחלקים בין הקודש ובין החול. יש אבל איזו מדרגה נסתרת שהיא מתעוררת לקראת, לפני גלות אורו של משיח, שמתגלה בה הקודש שבחול. את המושג הזה כמובן צריך לברר. כדי לברר את הסוגיה הזאת, הרב מתחיל קודם כל במשל. ואת המשל הזה צריך ללמוד. הרב לא סתם משתמש במשל הזה פה, כדי לברר את סוגיית הקודש שבחול. הרב אומר, כדוגמת הקודש שבחול, אתה רוצה להבין את הקודש שבחול, תבין את נשמת האדם. אז נתחיל, נלמד קודם כל את המשפט הראשון. יש פה משל ונמשל, או סוגיה שממנה הרב מתחיל, יותר ברורה. אם נפענח אותה, אם נלמד אותה קצת בעיון, נוכל להבין יותר, זה מבוא כדי להיכנס לסוגיית הקודש שבחול. הרב אומר כך, כשם שנשמת האדם היא יותר עליונה ויותר פנימית מהמלאכים. זה גילוי מרעיש מאוד. מי גדול ממי? האדם או המלאך? לכאורה, על פניו, המלאך גדול יותר. הוא רוחני יותר, קדוש יותר, משיג יותר, אומר הרב, חידוש, איזה משפט שצריך לתת עליו דין וחשבון. מבאר מה כוונתו. נשמת האדם היא יותר עליונה ויותר פנימית מהמלאכים. ודווקא מפני גדולתה ירדת לתחתית המדרגה. מה כוונה ירדת לתחתית המדרגה? במה שנתלבשה בגוף. מצד הנשמה שבגוף, מצד מה שמתלבש בגוף, ודאי שהמלאכים יותר עליונים. אבל נשמת אדם מצד עצמה יותר עליונה ויותר פנימית. ודווקא מפני גדולתה ירדה עד לתחתית המדרגה. ומשם תעלה ברכוש גדול ועצום. יש מטרה לזה. בגלל שנשמת האדם כל כך עליונה וכל כך פנימית, לכן היא מסוגלת לרדת עד לתחתית המדרגה, כדי להעלות משם, לעלות משם, ולהעלות משם רכוש גדול ועצום. ובמה שהיא עולה ומתעלה, היא גם פועלת על העולם עילוי. כלומר, עוד לפני שאני מתחיל להיכנס פה לסוגיה, אני רוצה לשים לב למה הרב אומר. הרב אומר, יש סדר כזה של העלאה. מציאות שמצד עצמה היא מאוד עליונה. הקדוש ברוך הוא מוריד אותה לתחתית המדרגה. כלומר שהמציאות התחתונה הזאת, שנמצאת במדרגה התחתונה, היא באמת שייכת למדרגות מאוד גבוהות. יש לה יכולת לעלות. לעלות ולהעלות. לא רק שהיא עולה, היא גם מעלה איתה רכוש גדול, והיא גם פועלת על העולם תכונה של עלייה. יש פה שלוש עליות. עליית הנשמה, כי הנשמה חוזרת למקורה. היא עולה עם רכוש גדול ועצום, והיא מעלה את כל העולם איתה. יש פה דגם כזה שהרב מלמד אותנו, שהוא יסוד גדול בהתבוננות פנימית. הסדר שעל ידו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא לקח אורות גדולים, נשמות גדולות, מדרגות עילאיות, זרק אותם לתוך העולם. ככל שמדרגה היא יותר עליונה, אז היא מתלבשת, יורדת, עד לתחתית המדרגה. כל זה נועד כדי שהיא תוכל להעלות. נשמה כל כך עליונה, אז היא מסוגלת לעלות. מסוגלת לעלות, אז היא גם מעלה. מעלה היא גם גורמת תנועה של עלייה בעולם. את כל זה אני רוצה קצת ללמוד, להיכנס, כי זו סוגיה שלא נוגעת רק לנשמת האדם, היא סוגיה מאוד מאוד רחבה וחשובה בכלל בכל סדר ההנהגה האלוקית. הסוגיה הזו של מי גדול ממי, נשמת האדם ונשמת המלאכים, אנחנו מכירים אותה מדברי המהר"ל. אתם מכירים ודאי את המהר"ל בתפארת ישראל בפרק י"ב. דע כי אותם אנשים שלא הבינו איך האדם יכול לקנות מעלה נצחית, כל זה נמשך לדעת חיצוני שיש להם מה שהם אומרים כי האדם פחות היצירה, שפל הבריאה, מן הגלגלים, מקושקן מן המלאכים. כמו שהעריכו הם בסיפור שבח המלאכים, בגלגלים ובגנות הבריאה של האדם. המשיכו לזה פשטי הכתוב, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו. וזה מושכל ראשון, כלומר זה ההתבוננות הפשוטה, שהרי האדם הוא בעל חומר, הוויה והפסד. והמלאך והגלגל הוא בעל קיום נצחי. וכבר התבאר בחיבור גבורת השם כי אין רוח חכמים נוחה בזה. הוא הפך האמונה לגמרי. וגילו דבר זה במקומות הרבה ודרשו, בבראשית רבה, מן הכתוב, כתוב הפסוק, כי מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך, זה הקדוש ברוך הוא מצווה את המלאכים לשמור על האדם. מי הוא הגדול? השומר הוא הנשמר. אז נמצא שהאדם גדול מן המלאכים. אם הקדוש ברוך הוא מצווה את המלאכים לשמור על האדם, סימן שהאדם גדול מן המלאכים. טוב, אבל איך אנחנו נבין? באיזה בחינה המלאך גדול מן האדם, ובאיזה בחינה האדם גדול מן המלאכים. אומר המהר"ל, אני רוצה להתחיל רגע מן המהר"ל, להתחיל לטפס פה בדברי רבותינו, כי יש כמה פנים לזה. שהמהר"ל אומר פה, שזה אולי דומה יותר לדברי הרב, אחרי זה דברי נפש החיים, זה נתחיל קצת נשוטט ביחד. אם שהאדם הוא בעל חומר, מצד זה הוא פחות מן המלאכים, הנה מצד צלם אלוקים שנברא בו, יש לו מעלה מושגח מן העליונים. אז צריך להבין, בדרך כלל אנחנו רגילים לחלק כך, זה בעצם החלוקה שמופיעה פה. מצד הגוף, מצד מדרגת הנשמה בגוף, אז האדם הוא פחות מן המלאכים. האדם הוא חוטא, האדם הוא נופל, ואדם צריך לאכול, והקיום שלו הוא זמני. מצד נשמתו, שאני רוצה רק קצת שנבין, כשאנחנו רואים נשמתו של האדם גדולה מן המלאכים, מה הכוונה נשמתו של האדם? כשאנחנו רואים נשמתו של האדם, למה אנחנו מתכוונים? לפעמים אנחנו מתכוונים, כשאנחנו רואים נשמה, לתפקיד של האדם. התפקיד של כל דבר זה נשמתו. התפקיד שלי במהלך האלוקי זו הנשמה שיש לי. עוד יותר עמוק, נאמר, זה אותו דבר, רק עוד יותר עמוק, שהנשמה שלי זה הרצון ממני. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? לשמה הוא ברא אותי? מכאן הכל מתחיל. הרצון ממני זה המקום שממנו אני מתחיל להתהוות. אין דבר בעולם שהווייתו היא לא בגלל שחפץ השם בו. קדוש ברוך הוא חפץ בדבר. הרצון מן הדבר זה מה שמהווה אותו. כלומר, כל דבר קיים, מה שמהווה אותו, שם הוויה שמהווה אותו, זה מתחיל מן הרצון ממנו. וכאילו נאמר, כשהרב אומר שנשמתו של האדם גדולה מן המלאכים, פירושו של דבר, שכוח ההוויה שמהווה את האדם הוא יותר גדול מן המלאכים. כי התפקיד של האדם בקידוש שמו, בלקדש שם שמיים, יותר גדול ממה שהמלאכים מקדשים לשמו. אף על פי שהמלאכים, מצד מצבם, הם נמצאים במדרגה יותר עליונה. שהם רק נשמה ורק רוח והם רוחנים והם מתעופפים בעפיפה אחת והאדם צריך ללכת בתוך תהליכים מאוד ארוכים והמלאכים הוא אמר ויהי ציווה ויעמוד בעפיפה אחת כמו שאומרת הגמרא יש מלאך בעפיפה אחת יש בשתיים יש בארבע אבל האדם אין לו שום עפיפות צריך ללכת לאט לאט האדם נקרא מהלך לאט לאט הוא הולך אבל התפקיד של האדם הוא גדול יותר ובגלל התפקיד הזה, הכוח המהווה אותו הוא יותר פנימי ויותר עליון. עכשיו, השאלה במה התפקיד של האדם גדול יותר? כשאנחנו רואים, נשמתו של האדם גדולה יותר מן המלאכים, זאת אומרת שהאדם נוצר מרצון יותר עליון. הרצון מן המלאכים, הרצון שהיווה את המלאכים, זה רצון פחות מאשר הרצון שהיווה את האדם. נכון שהמלאכים נבראו ביום השני, והאדם נברא ביום השישי. אבל חז"ל אומרים שמפני מה נברא האדם באחרונה? בגלל שהאדם נברא בשעה שהכל מתוקן מסודה. זאת אומרת, כל מה שנברא בעולם, חז"ל אומרים, למה נבראו המלאכים? כי מלאכה וצווה לך לשמורך. גם המלאכים, כמו כל ההוויה, הם חלק מן העולם שאותו האדם צריך להעלות. עיקר המבוקש, כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, כאילו נסרטט את זה באיזה ציור על ציר הזמן. כמובן זה רק ציור מגושם לסבר את האוזן. כשהקדוש ברוך הוא בורא את האדם, אז האדם נברא מהרצון הכי ראשוני. הקדוש ברוך הוא רוצה את העולם. בשביל מה הוא רוצה? משל למה הדבר? אדם. אדם אומר, טוב, אני רוצה לחנך. זה האידיאל הראשוני שלי. טוב, בשביל לחנך, אני צריך להקים בית ספר, אני צריך ללמוד חינוך. אני צריך ללמוד חינוך, טוב רגע, בשביל ללמוד חינוך, אני צריך ללמוד פסיכומטרי. יש דברים שאדם עושה בגלל רצון יותר מאוחר, ויש דברים שאדם עושה בגלל רצון יותר מוקדם. ככל שדבר נובע מרצון יותר מוקדם, זה סימן שזה יותר מבוקש.
אני מתחיל קודם כל מהרצון הכי עליון. הרצון הכי עליון זה גם המבוקש הכי פנימי, הכי ראשוני. אומרים חז"ל, המלאך הוא חלק מן העולם שאותו ברא הקדוש ברוך הוא בשביל האדם. המבוקש מכל הבריאה מתגלה יותר באדם מאשר במלאכי. כשהרב אומר שהנשמה של האדם יותר פנימית, זה ניסוח אחר למה שהמהר"ל אומר, שהאדם יותר מושגח מן העליונים. כך אומר המהר"ל, שוב אני מנסח, משתמש בביטוי של המהר"ל. אם שהאדם הוא בעל חומר, הנה מצד צלם אלוהים שנברא בו, יש לו מעלה שהוא מושגח מן העליונים. זה בעצם מדרגת הצלם. מדרגת הצלם שתכף מברר אותה על פי דברי נפש החיים, פירושו של דבר שהאדם נברא בשביל תפקיד יותר עליון. מה קורה לתפקיד יותר עליון? פירושו של דבר שהרצון שמוליד את האדם זה רצון יותר עליון, יותר ראשוני, מאשר הרצון שהם נבראו המלאכים. כל דבר, הכוח המהווה אותו, ההוויה שלו, הכוח המהווה אותו, זה הרצון ממנו. זה, אני מתחיל לסרטט קצת את ההתבוננות הפנימית על העולם. כל דבר בעולם, ההוויה שלו, מה שמהווה אותו, זה הרצון ממנו. התפקיד שלו, הרצון ממנו. כי איך הקדוש ברוך הוא מהווה דברים? טוב, איך אנחנו קוראים שם הוויה? כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. הקדוש ברוך הוא רוצה בדבר, ורצונו, משם מתחילה ההוויה שלו. אצל האדם, אדם רוצה בדבר. עכשיו הוא צריך להתחיל לחפש אמצעים כדי גם להגשים את הרצון שלו. אצל הקדוש ברוך הוא לא כך. ובלשון הראשונים זה מנוסח, יכולת השם בחפצו קשורה. כמו שאני, אם אני רוצה להגיד למישהו לבקש, אם אני רוצה לבקש ממישהו שיעשה לי מטלה, צריך לומר לו, הוא צריך להחליט, הוא עושה, לא עושה. נגיד, הוא חבר שלי, עושה, אדם שלא אוהב אותי, טוב, ישקול, כן לעשות אותו. אבל אם אני רוצה משהו, אז אני רוצה, ומיד שולח את היד, נכון? לא צריך לומר ליד, רגע, עכשיו תשליחי את היד, תנתקי את הפלאפון הזה, לא. אני רוצה, ובאופן מיידי. כי אצל האישיות של האדם זה גם פועל כמו אלוקי. הרצון, כל האישיות של החיים, בחיים זה מזה, הרצון הוא המהווה את הדבר. יש אנשים שאצלי, אבל לא כל רצון אני יכול לבוא, יש דברים שאני רוצה, ואני לא מסוגל לעשות, שאני רוצה להיות קדוש. אני רוצה להיות קדוש. הרצון הזה עכשיו מתחיל, מהלך מאוד מאוד ארוך. אצל הצדיקים, ככל שאדם יותר צדיק, משתכלל הרצון שלו, עד שמגיע למדרגה שהיא באו צדיקה, ברו אלמה. כלומר, אם רוצים הצדיקים, יכולים לברוא עולם. ככל שאדם יותר אלוקי, חלק מההזדהות שלו, הדבקות שלו במעלה האלוקית, שהרצון שלו משתכלל. והוא גם נהיה אחד כזה שרוצה ועושה. אני, אם אני רוצה לאכול, אז אי אפשר להגיד שהרצון שלי מתגשם מיד. אני רוצה להתחיל לאכול. אבל אם אני רוצה להתבונן בעין טובה, יכול להיות מאוד יותר מיידי, נכון? ככל שהרצון יותר רוחני, אז היכולת והרצון, כמובן מדובר באדם בעל מידות, היכולת והרצון הם יותר מיידי. אצל הצדיק העליון, רוצה, מתגשם. כמו אצל האלוקי. עכשיו נחזור לאלוקי. כל דבר, ההוויה שלו, האדם, הצמח, המלאך, המהלך ההיסטורי, המאומות, מה שמהווה אותו, זה התפקיד שלו. יש לו תפקיד, והתפקיד הזה הוא המהווה אותו. זה כוח ההוויה שמהווה את הדבר. אתם יודעים, כל דבר, זה הוויה, בתור כזה. יש הוויה של צמח, הוויה של אדם. הוויה זה שם הוויה. הוויה זה מה שמהווה אותו. עכשיו, הכוח המהווה, הכוח המקיים, זה הרצון ממנו. מה זה הוויה יותר עליונה? שהרצון ממנו יותר גדול. כמו תגיד, התפקיד שלו יותר גדול. האדם, התפקיד שלו, מה שהוא מסוגל לפעול, יותר גדול ממה שהמלאכים מסוגלים לפעול. עכשיו, יכול להיות שמה שנוצר, זה דבר יותר גדול. המלאך זה תוצר יותר עליון במצבו האהובי, מאשר האדם. יותר רוחני, יותר קבוע, יותר נצחי, יותר מופשט, יותר משיג, אבל התפקיד שלו הוא פחות. אז כשהרב אומר, לא, זה סוגיה מאוד חשובה, כי לא סתם הרב בחר אותה כמבוא לסוגיית הקודש שבחול. עכשיו אנחנו צריכים עוד, למה הקודש שבחול הוא יותר גדול מאשר הקודש שבקודש? אני לא רוצה שאנחנו נהיה כאלה שאצלהם הכל מובן, כי הכל זה איפכא מסתברא. יש כאלה שככל שדבר יותר מוזר, אז כן יהיה יותר נכון, כי הרי התורה היא כולה איפכא מסתברא. פעם סיפרתי לכם את זה, נכון? שפעם קראתי איזה ספר של חסידות, ושם הסבירו, התחילו יום כיפר גדול, סוקס, שמיני עצרת, איסרוחה, וואי, הכי גדול. אחרי זה הגיעו אחרי איסרוחה, אחרי זה ראש חודש, ושבת בראשית, וראש חודש חסדה, הכי גדול, למה כזה הכי? וכו'. לפעמים נוצר זה דפוס לימוד כזה, יכול שדבר הוא יותר מוזר, אז הוא יותר... לא שזה לא נכון, אולי זה נכון, אבל אני רוצה שזה יהיה מובן, שנתחיל להיכנס לסדר לניסים. יש סדר לניסים. הסדר שני זה סדר אחר מהסדר של המבט הרגיל. המלאך בצורתו, כמו תגיד בגופו, גוף המלאך. גוף המלאך, כמובן, מה מתגלה עכשיו? יותר גדול לאדם. יותר גדול. בקדושתו, ברוחניותו, בהשגתו, בהשפעה שלו, בעפיפתו, צריך ללמוד מה זה, אבל לא משנה עכשיו, ככה אומרת הגמרא. האדם הוא בתוך הזמן, הוא תהליך, בלי, חומר, עבירות, בחירה, המון דבר. אבל, נשמתו של האדם יותר גדולה. אומר המהר"ל, שהוא מושגח מן העליונים, הסברנו, הכוונה היא. הכוח המהווה את האדם, הוא כוח שנוצק מרצון יותר עליון. כמו תגיד, התפקיד של אדם יותר גדול. או בלשון אחרת, קידוש השם שנעשה על ידי האדם הוא יותר גדול. אם נאמר, התפקיד של הכל זה לקדש שם שמיים, לקדש את הווייתו, זה התפקיד של כל דבר בעולם, לקדש את הווייתו, אז התפקיד של האדם הוא יותר גדול מאשר התפקיד של המלאכים. ואם זה מבוא להמשך, אז אולי קח ללמד הקודש שבחול. אבל בואו נשאיר רגע את הנמשל בהמשך. אז קודם כל אני מביא את המהר"ל. מקור שני, שגם לא צילמנו, לא צילמתי, זה הנפש החי. נפש החי משאר א', פרק י'. יש שינוי דעות בין גדולי ישראל, האם האדם מישראל גדול מהמלאך, או המלאך גדול ממנו. כל אחד משתי הדעות מביא ראיות מפורשות ממקראות מפורשים. אומר הנפש החיים, ואני אומר אלו ואלו דברי אלוקים חיים. תלוי על איזה בחינה מדבר. עכשיו שימו לב מה אומר נפש החיים. האם נפש החיים אומר, נפש החיים שער א', פרק י'. בואו נראה מה אומר נפש החיים. האם נפש החיים אומר אחרת ממה שלמדנו עד עכשיו. שימו לב. ודאי מלאך גדול מהאדם. הן בעצם מהותו, הן בגודל קדושתו, נפלאות השגתו, עד שאין ערך ודמיון ביניהם כלל. ועל זה הוא מביא ראיות מהזוהר, ומהזוהר, ומהזוהר, מכל מיני מקומות בזוהר, אז זה לא שלנו. אומנם, בדבר אחד, יתרון גדול לאדם המלאך, רק בדבר אחד. והוא העלאת והתקשרות העולמות והכוחות והאורות אחד בחברו, אשר זה אין בכוח כלל לשום מלאך. אני אסביר. תפקיד האדם, ורק האדם מסוגל לזה, לקשר את כל הכוחות בעולם למטרה אחת. רק בזה האדם יש לו יתרון למלאכים. אבל אומר נפש החיים, שזה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כדי שכל העולם יהיה מרכבה, לשמוע, מה זה מרכבה? כלומר, שכל העולם יתרכבו אחד בשני, עד שכולם ישמשו ביחד איזשהו דרך לגלות את ההנהגה האלוקית. עכשיו, מי הוא זה שמסוגל לברר בעולם איך הצד הנמוך, שאך הצד יותר גבוה ממנו, שאך הצד יותר גבוה ממנו, שאך הצד יותר גבוה, עד שהאלה מראה שהכל משמש את רצון השם? זה האדם. התפקיד של האדם, תשאר למה שאנחנו אמרנו, התפקיד של האדם, מה שאדם מסוגל לפעול בעולם, הוא לא, אדם לא מסוגל לפעול דבר יותר רוחני. אדם לא מסוגל להשיג השגות יותר עליונות. אבל הוא ממלא רצון יותר גדול מהבריאה מאשר מה שהמלאך מגלה. אם אנחנו מדברים על הרצון מהבריאה, שזה הכוח המהווה כל דבר, אז מה שהאדם מסוגל וצריך לפעול במעצב האדם מישראל, זה מגלה יותר את הרצון מהבריאה מאשר המלאך. למרות שהמלאך בצורתו יותר רגיל. הרצון, עד רבה, אני יודע שבמשל שדיברנו מקודם על חינוך, לפעמים יכול להיות שהמחנך, כשהוא ילמד בסופו של דבר את התלמיד, הוא ידבר דברים יותר פשוטים מאשר שהוא למד באוניברסיטה. יכול להיות שבאוניברסיטה למדו דברים יותר גדולים. אף על פי כן. מה שלמדו באוניברסיטה זה היה אמצעי, ומה שהוא מחנך את התלמיד זו מטרה. זה הסדר שצריך ללמוד אותו. הדבר הזה הוא נוגע מאוד לשתי סוגיות שקשורות לימים הללו. שתי סוגיות. סוגיה אחת, זו סוגיית מעמד הר סיני. זה רציתי ללמוד קצת בדברי הרב. בוא נחלק פה. אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי, תדע, תחלק את זה, תיקח ותחלק. בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם לקבל התורה בה. יש פה איזשהו סדר אלוקי שמגלה את האמביוולנטיות, דו ערכיות, שיש ביחס בין האדם למלאכים. צד אחד, אמרו מלאכי השרת, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? כלומר, המלאכים, במדרגת מציאותם, יהיו הרבה יותר עליונים מאשר משה רבינו, אשר ילוד אישה. כל ילוד אישה. אבל אף על פרן יש משהו שילוד אישה מסוגל, והמלאכים אינם מסוגלים. אז על זה מבאר הרב פה בפסקה צדיק ג', זה משלים מאוד את מה שאנחנו למדנו. עכשיו, כידוע לכם, שאין היה שבת על מתן תורה, זה מהפסקאות היותר נשגבות בדברי הרב. כל המהלך הזה של מתן תורה זה מהלך מאוד מאוד ארוך ועוסק בדברים מאוד עליונים. יש פה הרבה מאוד בירורים חשובים. בגלל שהם בירורים כל כך עליונים, לכן הם גם מופיעים בשפה מאוד נשגבה. אז בואו נראה מה אנחנו מבינים מזה. לא נלמד ממש את כל העין היה הזה, אבל רק נתרשם ממנו. מלאכי השרת, מלאי חיי הרוח, לעומת החיים שלנו, שזה חיי חומר. חיים הפועלים את מפעלה מהדור במהירות הבזק. חיים בהירים של מדע טהור, של חפץ אידיאלי מתנשא ומתרומם מאליו, כאבוקה מתגברת ועולה, שכולם כבוד ורום ורום. אז אפשר למנות פה, ואנחנו לא נעשה את זה עכשיו ביחד, כי זו פסקה שצריך ללמוד אותה מאוד מאוד ברצינות ובנתינות, אבל אפשר למנות פה ארבעה דברים שהרב מבליט בפועלם הנשגב של המלאכים. את כוח המפעל, את כוח המדע, את החפץ שמתנשא ומתרומם מאליו, ובסופו של דבר, ממילא את המעלה האלוקית ששייכת בשלושתם, שכולם כבוד ורום. חיים הפועלים את מפעלם במהירות הבזק, ולא באיטיות, בתהליכיות, עם עיכובים. חיים בהירים של מדע טהור, ולא מדע שהוא שפל ונמוך. חפץ אידיאלי מתנשא ומתרומם, כלומר רצון שכל הזמן מתגבר, ולא רצון מעוכב וחלש כמו אצל האדם. והסוף הוא בעצם על הערבית שמקבץ אדם שכולם כבוד דברו. וארבעת האלה שייכים, אני רק אומר, לגמרא בתחילת ברכות, אם אתם זוכרים, אין היה ברכות על שלוש משמרות, ארבע משמרות, שם גם הרב מדבר על זה, על שלוש עמידות, שאולי זה שלוש, אולי ארבע, לכן אמרתי פה ארבע. אבל זה פחות או יותר דברים שהרב אומר על מדרגת המלאכים. משתוממים, מלאכי השרת, מלאי חיי הרוח, משתוממים על המראה. בחזותם בריאה שהיא מקבלת פעולה. זה ילוד אישה. בריאה שתכונתה היא לקבל, להתרשם, לא לפעול. המלאכים פועלים. והאדם מתפעל. מקבל. מוכנה הכנת החומר, זה ילוד אישה, ילוד אישה כוונה, ילוד חומר, כי האישה היא חומרית כידוע, מתפעלת, מקבלת. אז האדם הוא ילוד אישה, ותכונתו היא מקבלת, שהיא מוכנה לחקוק בצורות שונות על פי ההופעות של הזרחות החיים השונות בסגנוניהם. אז היא מאוד מאוד חומרית, לעומת המלאכים שהם פועלים, ומשפיעים, ומטביעים. לעומת זה האדם מתרשם, מקבל. והיא מתוך שפלות תחתיתה מתרוממת להתייצב במערכה אחת בין אלי שחקלה. פתאום מה שהאדם על ידי הקבלה שלו הוא מסוגל לפעול דבר יותר עליון, או לפחות במדרגת המלאכי. איך זה נתבע? זה יותר עליון. ומשה בגאון קודשו, בברק זוהר נשמתו. הנה הוא עלה למרום. ויפעת עודו, אחר כך מתברר שהמעלה שלו, שזה הודו, יפעת עודו, מגיע בין ערלי מעלה, ביראה וגובה פאר ופעה זרחת קודש, גבורת עולמים, פעלות ונצח, מתוכיות חיי הרוח הנשגבים. והם התמיעים על יחוי, זה יול מוזר. איך אור וחושר מתלכדים יחד? איך ילוד אישה, בריאה נפעלת, מוכנה, שבעצם מצד עצמה היא מוכנה רק לספוג ולקבל רשימה, כמו רושם, מתייצמת בין עריצי זבול, הפועלים, מגלגלים, מחריטים, מסבבים, מזריחים אורים ומופיעים נערות שלפרות עקרות וחבצים, תעופות ושקיקות והמון פיות להן חקר. מעלי לוד אישה בינינו. אמנם התשובה הרוממה, מאור פני מלך עולמים בא, כי אתם יצורי מעלה, הפועלים, שתכונתכם היא המפעל, ההופעה, ההזרחה וההרשמה, אינכם מוכשרים לקבל תורה. אינכם מוכשרים להירשם בעומק הווייתכם מכל מה שנימה לכם ומחוץ לכם. יש פה סוד גדול, פה אומר הרב סוד גדול. אז כדי להבין את הסוד הזה, אני רוצה להיכנס לסוגיה נוספת. והיא סוגיית פרשות השבוע. בפרשות השבוע שלנו, פרשת בהר, הרב צבי יהודה כותב, שמופיע סוד נורא, קדושת הקרקע, זה סוד נורא. הרב יהודה מבאר כך, הקרקע היא נועדה כדי לקבל את הזרעים לתוכה, היא תכונתה שהיא מקבלת את הזרעים לתוכה. והיא מצמיחה אותם, ומוציאה אותם מן הכוח אל הפועל. חז"ל אומרים על הפסוק, חז"ל אומרים שאמת מארץ תצמח, זה פסוק בתהילים, אמת מארץ תצמח, וצדק משמיים נשקף. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שלנו באופן כזה, שאמת, למדנו את זה בצהריים, אז זה מאוד חשוב להכניס את זה. האמת של העולם הזה, היא צומחת ויוצאת אל הפועל מתוך הקרקע. דווקא הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה בתכונה כזו, שדווקא מי שיש לו יכולת לקבל זרעים לתוכו, לתת לתורה לפעול בו, מתגלה בו סוד גדול יותר מאשר מי שבתכונתו הוא פועל. סוד קדושת הקרקע, שהרב צבי יהודה אומר, אתה רוצה לדעת מה זה השעות שכינה? הרב צבי יהודה אומר כך, שהחומשים שמות ויקרא, הם מסודרים בסדר של כלל ופרט וכלל. כלל, חומש שמות. כלומר, זה כלל, זה, מה זה עם ישראל? יציאת מצרים, מתן תורה, שעת שכינה. פרט, עם ישראל יש לו הרבה פרטים, מה עובדים במשכן, איך עובדים, מאכלות אסורות, צרת, כל מיני דינים פרטיים. כלל. מה הכלל? פרשת בהר. חזרנו אל הכלל. אתה רוצה לדעת מה זה עם ישראל? עם ישראל זה סוד קדושת הקרקע. שיש קדושה בחיים הממשיים. הקדושה הזו, זו קדושה שסודה, רב צבי יהודה אומר, הרב כותב את זה, סוד אלוה עלי ארץ. בעולת ראייה רש למדבב, הרב אומר, קדושת המקום זה סוד נורא. כי קדושת המקום אומרת שיש קדושה בממשיות של המציאות. לפני מה שאדם פועל. אנחנו, כל הפעולה שלנו, כל הפעולה, כל המפעל שלנו, הוא לחשוף את הקדושה שכבר קיימת בממשיות של המציאות. במדרגה הכי הכי ממשית. כשאדם מאמין שכל מה שהוא זורע, הוא זורע ומניב תנובה, הכל זה לגלות את הקדושה, כלומר את הכוח שתמון בקרקע, במציאות הקרקעית. הרב כותב פה כך, המלאכים פועלים, משפיעים, אבל דווקא בגלל שמשפיעים, אין להם את היכולת לספוג את כל הרשמים, ולתת לרשמים לפעול בהם, כדי להוציא לפועל מכולם יחד פרי גדול יותר. אני אסביר, אני רוצה עכשיו לחבר, אין היה, נפש החיים, מערל, שלושתם. ולהתחיל להבין קצת פה, את הצעד הראשון בהבנת דברי הרב. האדם, מלאך הוא כוח פרטי. יש הרבה מלאכים, כולם בעלי כוחות פרטיים. האדם אין עניינו להיות מלאך, הפוך. האדם עניינו לקבל את כל הרשמים לתוכו, ושכולם יחד, יצמיחו ממנו מדרגת חיים. דווקא בגלל שהאדם אין עניינו להרשים, תכונתו העיקרית של אדם זה לקבל, להיות מסוגל לספוג ברוחו את כל הרשמים מן העולם, ולהרכיב אותם יחד, באופן שכולם יחד יצמיחו ממנו מדרגת חיים. מה תהיה איכות מדרגת החיים הזאת? מדרגת החיים הזאת תהיה הרכבה של כל הרשמים יחד, ולראות איך כולם מובילים לתכלית אחת. כל מלאך הוא כוח פרטי. ובגלל שהוא כוח, הוא כוח מאוד עליון. יש מלאכים גדולים, יש מלאכים קטנים, יש מלאכים נצחיים, יש מלאכים זמניים, יש מלאכים שמחל כוחות בגשם, יש מלאכים רוחניים. אבל כל המלאכים הללו, כל ההשפעות הללו נועדו כדי להתאחד יחד. כדי להתרכב יחד, כדי לגלות מכולם את שם השם השם. באף מלאך שם השם לא מופיע. שם השם המלא, שם הוויה לא מופיע באף אדם, באף מלאך. מתי שם השם הגדול מופיע? מתי שכל הרשמים הללו מתלכדים יחד? עכשיו, איך הם התלכדו יחד? תשובה, כי יש קרקע. כל אדם שאין לו קרקע, אומרת הגמרא, ביבמות אינו אדם. יש מדרגה באדם שהוא אפר מן האדמה. אדם הוא אפר מן האדמה. ואיפך פה נשמת חי. פירושו של דבר, שהאדם נברא בתכונה כזו, שכשכל הרשמים כולם יספגו בו, הם יולידו ממנו מדרגת חיים אחת, תכלית אחת, ואז יתברר מה הערך האמיתי של כל כוח. הערך של כל מלאך הוא לא בהשפעה שלו לבדו, הוא במה שהוא מתרכב יחד עם כולם, ואז נוצרת ממנו מדרגת חיים אחת, וזה לקבל תורה בה. אז לכן האדם נברא בתכונה של מקבל. שאלים המלאכים ריבונו של עולם, הרי מקבל זה הרבה פחות ממי שמרשים. מה לילוד אישה בינינו? פתאום רואים את מוישה רבינו, שהוא לקבל, הוא המקבל תוירו. ורואים שיותר ממה שמופיע באלי מעלה, מופיע במוישה רבינו. כשכל הרשמים האלה מתרכבים יחד, כשכל הרשמים האלה מתרכבים יחד, אז נוצר משהו ברור יותר גדול בעניינם של מלאכים. לכן אומר הנפש החי, שהעלאת המלאכים, כלומר, הבירור, מה מקומו של כל מלאך ושל כל כוח ושל כל תנועה רוחנית בעולם? זה תלוי באדם. אם האדם במוסריותו ובעבודתו פועל את הפעולה של מעיסה המרכובי הזה, אז הוא מעלה את המלאכים. לכן כתוב שהמלאכים מקדישים אחרי האדם, אנחנו רואים קדוש קדוש, ואז המלאכים מקדישים. אנחנו פועלים את העלאת והתקשרות עולמות, ואז באמת גם המלאכים מתברר ערכה. נמצא. שכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, כדי שיתברר ייחוד שמו הגדול מתוך הריבוי, שאף על פי שהעולם הזה יש בו הרבה רשמים, וכל רושם כשעומד לעצמו הוא סותר רשמים אחרים, אף על פי כן צריך להתברר פה שהשם אחד הוא שמו אחד. מי הוא זה שמסוגל לברר שכל הרשמים בעולם הם בעצם מייסה מרכוב האחד, מתקשרים אחד לאחד ומגלים תכלית אחת שזה שם הוויה, מי הוא זה שמסורז אל האדם? במה? דווקא בתכונת המקבל שלו. נמצא, אני רגע עושה את המהלך פה בעין היה שבת. שדווקא התפקיד היותר גדול מצריך שהנשמה הזאת תתלבש בגוף יותר תחתון. מה כזה גוף יותר גדול פה בינתיים בעיני השבת ובנפש החיים? בתכונה של מקבל, לא בתכונה של פועל, אלא בתכונה שעניינו לספוג רשמים. בכלל, סתם אני בשתי דקות אחרונות רוצה קצת מוסר להוליד, לא מוסר כמו שאנחנו אוהבים, סתם הנהגה. באמת התכונה המיוחדת באדם, רוח האדם, שרוח אדם מסוגלת לספוג רשמים הרבה מעבר למה שנצטרך להווייתו. בניגוד לבעלי חיים, הוא כמו בני אדם ש... נקרא לזה במדרגת בעלי חיים. הרוח האנושי לא נועד כדי שאדם יספוג רשמים רק בתחום שנצטרך להווייתו. זה בדיוק הפוך. רוח האדם נועדה כדי לספוג לתוכה רשמים, מכלול של רשמים מגוונים מכל הכוחות והתנועות שפועלים בעולם. לא כל אדם באופן פרט, כל אדם חלק, והתכונה הזאת צריכה להיות בכל אחד, כך שמכל ישראל וכל ישראל יופיעו כל התנועות העולמיות והתבררו בערכם הטוב, כך כותב הרב, ולמלחמת הדעות והאמונות ובעוד הרבה מקומות. זאת צריכה להיות תכונה רוחנית, התכונה הזאת שהאדם יש לו רוח רחבה, הוא לא מצומצם רק בנישה מסוימת. כמובן, ולפי הסדר, לפי הדרגה, אני מדבר רק על התכונה, לא עכשיו אומר סדר לימודי. לפעמים רואים בני אדם שלומדים בישיבה, זה יכול להיות גם במקום הדברים, אני רק אומר, אני אכפת לי מאיתן, שהשאיפות שלהם לרוחב מאוד מאוד מצומצמות. וצריך לדעת שחלק מהתכונה הרוחנית זה היכולת לקבל מכלול של רשמים ולספוג אותם לתוכך, ולהאמין שבסופו של דבר הם יתרכבו ויולידו שאיזושהי מדרגת חיים חדשה. בדור שלנו זה דור של הרבה צירופים. יש חסידות והרב קוק, לא עכשיו אומר איזה צירופים טובים, צירופים רעים, ואיך עושים אותם, אבל התכונה הזו, הרצון לקלוט רשמים ממקומות מגוונים, ושיוליד איזה צירופים, איזה מדרגות חיים חדשות, זה חלק מהתכונה הרוחנית של האדם. חיים. אני מוליד מתוך דברי עניה פה איזה קריאה. כי אנחנו לצד הלימוד שלנו גם צריכים להגביר שאיפות. צריך שהרוח יתרחב. תהיו בתכונה רחבה, לא, נהיה בתכונה רחבה, לא בתכונה מצומצמת. כמובן, זה לפי הסדר, צריך ללמוד מה קודם ומה מאוחר, ולא לנסות לעשות הרכבות שהן לא. עיקר המבוקש להיות בתכונה רחבה שמפגעת לספוג רשמים מכל מיני כיוונים. לא הכל צריך להיות בשנה אחת, ולא הכל מותר על אדם אחד. אבל אני אומר באופן כללי, תכונה רוחנית, התכונה לקבל תורה, זה לתכונה שרוח האדם עניינה לקבל רשמים מעולמות שונים, כוחות שונים, תנועות רוחניות שונות, ולברר אותם בתוכה, כשהוא באמת מתחיל לצרף אותם, להרכיב אותם יחד, כפי שיולידו מדרגת חיים. אז ביחד לזה נלמד עוד שבוע הבא.